טוב, שלום לכולם. אנחנו היום מתחילים או ממשיכים את מה שהתחלנו טיפה בפעם הקודמת. כמו שכתוב כאן בכותרת, סוגיות מעשיות בין אדם לחוותו. כלומר, לא סוגיות מעשיות בין זכר לנקבה ולא סוגיות מעשיות בין איש לאישה, כי כל זה קשור לעניין של גן עדן, למציאות של הזוגיות הראשונה והשנייה בגן עדן. ולכן כמו שראינו, אנחנו לא שייכים לאופי הזוגי של זכר ונקבה, וגם לא לאופי הזוגי של איש ואישה. אנחנו שייכים לאופי הזוגי השלישי, שהוא ההופעה בעולם שלנו, שבו בזוגיות השלישית הזכר נקרא אדם והנקבה נקראת חווה. אם כן, סוגיות מעשיות בין אדם לחוותו, זאת ההגדרה שלנו, בסדר? אז זה לא איש ואשתו, אלא אדם וחוותו. בפעם הקודמת, כמובן, רק עוד משפט אחד, אמרנו שנכון שהקשר מופיע בעולם שלנו בצורה של אדם וחווה, אבל בפנימיותו, בגרעיניותו, הוא איש ואישה, ואפילו זכר ונקבה. לכן אנחנו מחפשים את הזוגיות שמצד אחד כלפי חוץ היא אדם וחווה, אבל מצד הפנים היא איש ואישה וזכר ונקבה, כמה שניתן לגלות את זה בתוך המעגלים לכאורה השונים, אבל לגלות את המעגל האחד שכולל את שלושת המעגלים האלה, או לפחות שני המעגלים השני והשלישי. אז אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו יותר מתמקדים בפרטים המעשיים, כלומר בהבדלים העקרוניים בעולם שלנו שבין אדם לחווה, וההשלכות המעשיות של ההבדלים העקרוניים האלה, וממילא ההשלמה שתופיע דרך ההבדלים האלה. מה שראינו פעם שעברה, ממש ככה בפתיחה, נגענו בעצם בחמשת המקורות הראשונים כאן, שחמישה פסוקים קצרים בתחילת הופעת התורה, פרק א' פרק ב', לגבי בריאת האדם, שבשלב הראשון הוא זכר ונקבה, ואחר כך לקיחת האישה, כלומר לקיחת הנקבה והפיכתה לאישה, שאחר כך התגלתה כחווה. אם אנחנו נסכם בכותרת, לא נחזור על הכל, ראינו שגם מבחינת חומר הגלם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וגם מבחינת הפועל, כלומר גם מבחינת החומר שממנו נעשה האיש, או יותר נכון האדם, ואחר כך נעשתה חווה, האיש והאישה שאחר כך הפכו לאדם וחווה, וגם מבחינת הפועל שפעל, יש הבדל בחומר שאצל הזכר שהפך לאיש, שהוא בעצם אדם, אצל הזכר הצד היותר מרכזי אצלו הוא הצד החומרי, עפר מן האדמה, ואילו הנקבה היא כבר, הקדוש ברוך הוא לקח את הצלע שכבר היה בה נשמת חיים, כלומר לא קודם כל עפר מן האדמה, אחר כך ויפח באפיו נשמת חיים, אלא יש כבר נשמת חיים בצלע, ואת הצלע הזאת הקדוש ברוך הוא הופך לאישה שתופיע אחר כך כחווה. אם כן, הצד הגולמי, חומר הגלם שממנו נעשו בהתחלה הזכר והנקבה, הוא קודם כל חומר עפר מן האדמה ואחר כך רוח, אחר כך הנשמה, אבל כשנלקח הצד הנקבי ונהפך לאישיות בפני עצמו, אז שם נאמר שהקדוש ברוך הוא לקח את הצלע. כלומר, רק שם כתוב, ואיבן השם את הצלע. כלומר, הצלע היא כבר כלולה מנשמת חיים באפר מן האדמה. ואותה הקדוש ברוך הוא בנה לאישה שאחר כך תהפך לחווה. אם כן, מצד חומר הגלם, האישה היא יותר רוחנית, היא צלע. מה שאין, כן הוא, וגם היא בהתחלה, רק אפר, ואחר כך מופיע הצד הרוחני. כל זה דיברנו, לא נחזור. ראינו שגם מצד הפועל, כלומר לא רק מצד חומר הפעולה, כלומר חומר הגלם שמנו נברא האדם וממנו נבראה החווה, אלא מצד הפועל של הפעולה, ביחס לבריאת האדם, שכלול מזכר ונקבה, נאמר נעשה אדם. אומרים חכמים, התייעץ הקדוש ברוך הוא עם המלאכים. אם כן, לא הקדוש ברוך הוא לבדו, אלא ירידה במדרגה. לעומת, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האישה, כלומר לוקח את הצד הנקבי, הופך אותה לאישה, שתהפך אחר כך לחווה, כאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר, אעשה אדם. לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו, עזר כנגדו. אם כן, לא נעשה, אלא אעשה. אם כן, האישה, גם מבחינת הפועל, היא יותר רוחנית מאשר האיש. כי את האיש פעל הקדוש ברוך הוא בצירוף המלאכים שהם למטה ממדרגת הבורא כמובן, ואת האישה בשלב השני, מי שפעל זה רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. כל זה דיברנו, לא נחזור. המסקנה הראשונית קודם כל שאפשר כבר להבין מכאן, שבעצם המציאות הגברית נקרא לה, או הזכרית, אל מול המציאות הנקבית, שאחר כך תהפוך לאיש ואישה, ואחר כך לאדם וחווה, אחד ההבדלים, אולי ההבדל הבסיסי העקרוני בין שניהם, שהאישה בבסיסה היא יותר רוחנית. מה שאין כן, האיש הוא יותר חומרי. כל זה כמובן צריך להיות מוסבר, כלומר כל מה שאמרנו עכשיו, שלכאורה כל מה שאמרנו עכשיו סותר את המהר"ל הידוע, שהמהר"ל כותב בהרבה מאוד מקומות, שדווקא האיש הוא צורה והאישה היא חומר. ופה לכאורה אנחנו אומרים שהאישה היא יותר רוחנית והאיש הוא יותר חומרי. אז אנחנו הולכים בשלב הקרוב, לא מאמין שנסיים את זה היום, אבל נגיד בשיעורים הקרובים, לברר קצת את הסוגיה הזאת של ההבדל הרוחני והחומרי שבין האיש לאישה. שבעצם מכאן הכל נשפח, מכאן הכל מתחיל. אז כדי להבין את ההבדל הזה, אז כמו שאמרנו, נלמד את הקטע הראשון במאמר אחדות ושניות שמופיע בספר מאמרי הראייה, מופיע אצלנו במקור מספר 6. לכאן בעצם הגענו בסוף הפעם הקודמת. כן. נדבר על זה. הגמרא אומר, המדרש אומר, כיוון שנבראת האישה, נברא שטן אימה. אם כן, מסקנה, שואל, שדידיה קרמן זה לא נכון, אבל שואל לידידה, אם כן אישה שווה שטן? אז אם ככה, לפני שהאישה נבראה, לא היה שטן. מאז שהאישה נבראה, יש שטן. אם כן, היא פחות רוחנית. טוב, דרך אגב, שטן מלשון סטייה. נכון, שמענו מרב צוקרמן הרבה פעמים, רוקד רקדן, שוחה שחיין, סוטה שטן. אבן שטן זה לא מעופף עם כנפיים, אלא שטן זה האפשרות לסטייה. אז נדבר על זה בהמשך. לא כתוב שהאישה היא שטן, חס ושלום. כתוב שכשיש מציאות של אישה בעולם, במקביל אליה נבראה המציאות של הסטייה. צריך להבין את זה. אז נראה את זה בהמשך. אבל קודם כל בואו ניכנס לעיקרון של הדברים. מה זאת אומרת שהאישה היא יותר רוחנית? מה זה אומר? כשאנחנו מדברים על רוחניות יתר באישה, נקרא לזה ככה, מאשר האיש. אז המאמר שלנו עוסק אומנם בנושאים אחרים, אבל בתחילת המאמר אנחנו יכולים להוציא ממנו את ההגדרות לרוחניות שאנחנו מדברים עליה. אומר הרב, הרוחניות מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית, כשהיא לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. נקרא עוד טיפה. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חייה החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם. עד שהתרוממה גם מעלת החומריות, הדרושה להשלמת תוכנית היצירה. מה? עכשיו לא עובד, אין אותו לאומי. צריך להדליק אותו? צריך להדליק את המחשב? את המסך? טוב. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה, ועל כן מבקשים אז בני אדם לבסס יותר את החיים החומריים, שיהיו בטוחים יותר, רחבים, יותר רחבים ונעים. אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה, המקפת את הכל וחודרת אל תוך הכל, ממלאה בנחלי אדניה גם את החיים הריאליים החומריים, ומצרפת ומזככת אותה. מפני שלפניה, כלומר לפני הרוחניות העליונה, מפני שלפניה, אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם, כי ביה השם צור עולמי. אז זו ממש סוגיה שקשורה לסוגיית הקודש והחול שאנחנו לומדים אותה בשיעור אחר. בכל אופן, יש שני סוגים של רוחניות בעולם. יש רוחניות שהיא רוחניות נבדלת, כלומר, רוחניות, קדושה כזאת שהיא קדושה שנבדלת מהמציאות, והקדושה הזאת מצד האמת היא קדושה עליונה מאוד, כי היא לא מתגלה ברבדים טבעיים, היא לא מתגלה דרך כלים ואמצעים. אז היתרון של הקדושה הזאת, אם אפשר לומר שהיא נטו, שהיא אידיאלית, זה החצי הראשון של המשפט הראשון. הרוחניות, נקודותיים, מלבד אדניה הגדולים, כלומר מלבד העדן, גן עדן, שם לא היה גוף, לא היה חומר, לא הייתה מציאות של עולם הזה. מלבד אדניה הגדולים, כלומר מלבד העידון הגדול, ספר מסעד השנים פרק א', התענוג הרוחני האמיתי הוא בעולם הבא. מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה, כלומר אין ספק שהרוחניות כשהיא לעצמה, כלומר כשהיא לא שייכת לכלים חומריים, למציאויות חומריות, לרבדים חומריים וכו'. אין ספק שמצד האמת היא עליונה מאוד. ולכן ברור שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כלומר, זה ברור שהתענוג הרוחני, האמיתי, אם אנחנו שמים על, 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 על המד, אם אפשר לומר, את הרוחניות שמופיעה בעולם הזה, ואת הרוחניות של העולם הבא, אין ספק שהרוחניות של העולם הבא היא הרבה יותר עליונה מהרוחניות של העולם הזה. כי הרוחניות של העולם הבא היא נטו, היא לא ברוטו. היא לא רוחניות שצריכה להתגלות ברבדים יותר חומריים, ועם כל הכבוד לרוחניות שתצטרך להתגלות ברבדים חומריים, החומר מעכב אותה. החומר מצמצם אותה. החומר ממעט אותה. אז ברור שמצד קורת הרוח, כלומר מצד התענוג הרוחני, מצד הגודל הרוחני, אין ספק שהגודל הרוחני של עולמות רוחניים עליונים, הוא הרבה יותר מהגודל הרוחני שמופיע פה, בעולם שלנו. אז, לכן אין ספק שעולם הבא, מבחינת התענוג הרוחני, העוצמה הרוחנית, העמדה הרוחנית, הוא ודאי למעלה ולמעלה, מאשר התענוג הרוחני בעולם הזה. וחזל אמרו את זה בקיצור, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. בזה אין חולק. אבל המשפט שאמרנו עכשיו, או המשפטים שאמרנו עכשיו, לא סותרים כי הוא זה את המשפטים שאנחנו הולכים להגיד עכשיו. שזה שהתענוג הרוחני בעולם עליון הוא הרבה יותר עליון מאשר התענוג הרוחני בעולם תחתון, זה לא סותר את זה שאם הקדוש ברוך הוא שתל נשמה בגוף, שתל עולם רוחני בתוך עולם חומרי בעולם שלנו, אז כנראה שיש אידיאל לכתחילה ביחס לעולם שלנו שלא קיים בעולם רוחני עליון, שאותו אפשר לגלות רק בעולם שלנו. ומהבחינה הזו של העולם שלנו, יפה שעה אחת, זה המשך המשנה, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אז, ואין סתירה. מצד התענוג הרוחני נטו, ודאי ששם הרבה יותר מפה. מצד היכולת לגלות את אותה רוחניות פה בארץ, פה ודאי שהעולם הזה יותר מעולם הבא. לכן זה שתי בחינות. הנציב, פעם עסקנו בנציב, אז הנציב מברר את הסוגיה, ובדפים הקודמים עסקנו בזה, שבעצם התענוג הרוחני העליון, שהאדם הראשון היה בו בגן עדן כמלאך בשמיים, זאת מדרגה עליונה מאוד. מצד שני אומר הנציב, עיקר קידוש השם בעולם, עיקר כבודו של השם, לא התגלה אלא בארץ. כי זה כבוד גדול לריבונו של עולם, שאנחנו מגלים שהוא מסוגל להתגלות, לא רק שהרוחניות נבדלת מהחומריות, אלא כשהרוחניות מופיעה בחומריות. לכן בעולם הזה אין ספק שעיקר התפקיד של האדם זה לא להיות רוחני נבדל, אלא להיות רוחני בתוך המציאות החומרית ולהעלות את המציאות החומרית. יוצא לפי זה שבעולם העליון ככל שאדם הוא יותר רוחני, הנשמה יותר רוחנית, אז היא יותר נבדלת. בעולם שלנו, בעולם התחתון, ככל שהרוחניות יכולה יותר להתפשט בעולמות החומריים, זה מגלה שהיא יותר רוחנית. אז לכאורה זה נראה סותר. אין סתירה. יש כאן שני עולמות, שני אידיאלים, שני 100% לכתחילה. יש לכתחילה של העולם הבא, ויש לכתחילה של העולם הזה. וחזל בתמצית דבריהם, אמרו את זה בשפה פשוטה מאוד. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. ובאותו משפט אמרו, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אז אם כן, יש יופי פה ויש יופי פה. יש אידיאל פה, יש אידיאל פה. יש תפקיד פה ויש תפקיד פה. אם כן, התפקיד המרכזי שבשבילו נברא העולם שלנו, הוא כדי שהרוחניות תתגלה בחומריות, וככל שהאדם הוא יותר רוחני, אז הוא שייך לצדדים יותר חומריים. אם כן, אם אמרנו מקודם, שהאישה היא יותר רוחנית, זה אומר שהיא יותר חומרית. אין סתירה. אם היינו עכשיו שייכים למציאות של עולם הבא, אז בעולם הבא יש סתירה בין רוח לחומר. אבל אם אנחנו מדברים על המציאות של העולם הזה, אז בעולם הזה רוחני וחומרי זה הולך ביחד. לכן מה שהרב כותב במשפט הראשון, זה קשור לשני הממדים האלה. הרוחניות נקודותיים, מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה. חוץ מזה, שיש בה מעלה גדולה מאוד כשהיא לעצמה נבדלת מן החומר בעולם עליון. מלבד אדניה, אולי הרב כאן רומז לגן עדן. מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית, בלי סוף, בלי סיום, אין גבול, אין סוף כשהיא לעצמה. חוץ מזה, יש ברוחניות עוד רובד, יש ברוחניות עוד ממד, יש לרוחניות עוד תפקיד בעולם שלנו, מעבר לתפקיד שלה בעולם עליון. היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. אדרבה, הרוחניות היא כל כך עליונה שהיא יכולה לפעול בשני מישורים ואין סתירה. בעולם העליון הרוחני היא כנבדלת, בעולם הזה הנמוך, התחתון שלנו, כמקדשת את המציאות החומרית הטבעית. וכשאתה רואה, עכשיו המאמר הזה מתמקד יותר בעולם שלנו, לא בעולם עליון. וכשאתה רואה, אומר הרב, כאן הרב מדבר על עניינים כלליים, אבל זה נכון גם ברובד של איש ואישה, או אדם וחווה. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה, לבסס את חיי החומרים, כשאתה רואה שעם שלם, עם ישראל, פתאום מתחיל להתעניין בעניינים טבעיים, בעניינים חומריים, שבשלבים הראשונים זה יופיע בצורה מאוד מאוד חומרנית. כמו למשל, אנחנו רוצים להיות מדינה, אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצו, אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים כלכלה, אנחנו רוצים מדע, אנחנו רוצים תעשייה, שאלה ביטויים חומריים לגמרי, אומנם מבחינה לאומית, אבל חומריים, בסופו של דבר. אז כשאתה רואה שמתגבר החפץ, הרצון, התשוקה, השייכות, השאיפה, הדמיון והעשייה בכל העולמות החומריים האלה, וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומרים, כשהמבט החיצוני שרואה את התופעות האלה יכול להגיד, עם ישראל הולך ומאבד מרוחניותו האמיתית, הנה תראה, הוא מתחיל להתמכר, להשתאבד, להשתוקק, לרצות, לשאוף לעניינים חומריים, לכאורה נראה שאנחנו מאבדים את העיקר ונדבקים בתפל, אומר הרב, בדיוק, בדיוק להפך. סימנו שהרוחניות התגברה בעולם. אבל כשעם ישראל מחפש לבטא את עצמו בצדדים החומריים שלו, זה סימן, בעולם שלנו, לא בעולם, בעולם שלנו, זה סימן שהרוחניות כל כך התגברה בעולם, עד כדי כך שהיא מסוגלת כבר להכיל את עצמה, להכיל בחף ובחט, להכיל את עצמה, גם בעולמות החומריים שנראים רחוקים מהעולם הרוחני המקורי. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות, שדורשת את מעלת הרוחניות, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות הדרושה להשלמה, תוכנית היצירה. אני אגיד את זה אולי בשפה אחרת שקשורה ממש לנושא שלנו. כשאתה רואה בחור שיצר החיים שלו מתגבר, כלומר יצר לא רק החיים שלו, אלא יצר החיים שהוא רוצה להביא לעולם, יצר הריות, יצר המין מתגבר, וזה נראה לך חומרני, זה נראה לך תאוותני, זה נראה לך נורא. ולפעמים באמת זה מגיע למקומות נוראים. תדע לך שכשהיצר הפיזי הזה מתגבר, זה סימן שהאדם המתבגר הזה, בעומק פנימיותו, מסוגל כבר לקחת אחריות ולהביא חיים לעולם. הוא פחות אגואיסט מאשר לדאוג לחיים שלו, הוא כבר רוצה להחיות את הדור הבא. אז נכון שכרגע במעטפת שזה מתגלה, זה מתגלה בצורה לפעמים מקולקלת ביותר, ממש, אבל מאיפה זה נובע? כשהיצר המיני מתחזק, שזה כלפי חוץ סימן נקרא לזה התגברות החומריות, הפוך, זה סימן שהרוחניות התגברה. זה סימן שהאדם כבר לא רוצה רק לחיות את עצמו. הוא לא אגואיסט שמה שמעניין אותו זה החיים שלו. הוא רוצה כבר להביא חיים למישהו אחר. הוא רוצה להיות דומה לבורא. הוא רוצה להיות דומה לבורא בכך שהוא נותן למישהו אחר את החיים. הוא רוצה להיות שותף בהבאת חיים לעולם. אז כלפי חוץ זה נראה נורא. אבל מצד האמת, היצר הזה בעצם מגלה שהרוחניות התגברה. עכשיו אני מסכים שבשלבים הראשונים שהיצר הזה מתעורר, אז, ואנחנו עדיין עוד לא מספיק התבגרנו, עוד לא מספיק הכנו את עצמנו כדי להביא חיים לעולם בערכים ובצורות הנכונות של הדברים, אז בשלב הראשון אנחנו לא רואים עדיין את המנוע שמניע את הכל. יכול להיות שיעברו שנה, שנתיים, 5 שנים, 10 שנים, עד שנראה שבעצם כל ההתעוררות של יצר החיים הזה, זה כדי להביא את עצמי למדרגה כזאת שאני לא אהיה כל כך אגואיסט שדואג רק לעצמו, אלא מוכן להביא חיים לעולם. זאת המגמה. דרך אגב, אסור לשכוח שהמושג הזה ברית מילה. מה זה ברית מילה? הרי המילה מילה זה מלשון מילה, מלשון דיבור. מחשבה, נכון? אדם מדבר את מה שהוא חושב. כן, כשאנחנו עושים בעצם ברית מילה באותו מקום, שזה בעצם כוח החיים, כוח הופעת החיים, כוח יצירת החיים, אנחנו בעצם צריכים לקרות ברית לשתי המילות, לשני סוגי המילים שאנחנו נפגשים איתם בחיים. זה נקרא בספרים הפנימיים ברית הלשון וברית המאור. ברית הלשון זה הדיבור, ברית המאור זה ברית המילה שאנחנו מכירים כברית מילה. וכו'. כלומר, אותו כוח היצירה שהוא מופיע בעולמות רוחניים, מחשבתיים, קדושתיים, בחינת מילה, דיבור, משפטים, מחשבות, קדושה, אידיאלים, רעיונות, זה אותה המילה שאמורה להתגלות בחיים המעשיים ממש, בהופעת יצירת החיים, הבאת חיים לעולם, יצר הריות. וכשאנחנו קורטים ברית מילה, אנחנו קורטים בעצם את הברית בין שני סוגי המילות האלה. מילה שהיא בעצם הערכים האידיאליים העליונים, אבל אותם הערכים האידיאליים העליונים חייבים להופיע במציאות הפשוטה התחתונה שהיא מופיעה עד אותו איבר שמביא חיים לעולם, ומי יודע חד ושלום איזה סכנות יכולות להופיע אם הוא לא יתכוונן לברית מילה המקורית של הדיבור, של המחשבה. לכן אין שום סתירה, זה אותו דבר, בעולם שלנו זה היסוד. ומי שקיבל את היכולת הזאת, כשהתורה מתארת שגם מבחינת חומר הגלם וגם מבחינת הפועל, האישה היא יותר רוחנית, ותכף נראה, לכן היא מברכת שעשה לי כרצונו, כי היא יותר רצונו של הבורא, זה אומר שהיא יותר רוחנית. זה שהיא יותר רוחנית, זה אומר שהיא יותר חומרית. כלומר, היא יותר חומרית באופן, נקרא לזה פוטנציאלי, והרוחניות אמורה להכיל את עצמה גם בצדדים החומריים של המציאות. ולכן היא יותר רוחנית. ולכן אני אומר את זה לחבר'ה שעוד לא נשואים פה. שנייה אחת. ולכן אנחנו אומרים את זה לחבר'ה שלא נשואים כרגע פה, עדיין, שבפגישה, כשאנחנו פוגשים אדם ממין נקבה, כלומר חווה, חיוויה נחש, אנחנו פוגשים אדם שהוא אם כל חי, כמו שלמדנו בנציב. היא אימא שמסוגלת להכליל בתוכה הופעות חיים שונות, רוחניות וחומריות, ואין סתירה. אז זה שבפגישה היא לא מדברת על המערל, או על מאמר אחדות ושניות, זה בסדר גמור. ככה זה צריך להיות. זה הסדר. בואו נקרא את זה שוב, עכשיו זה יותר ברור. הרוחניות, נקודותיים. א', מלבד הדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה, ב', היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. ולכן, מסקנה, וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות הדרושה להשלמת תוכנית היצירה. אומר הרב, תראו איזה יופי, כשהרוחניות מתגברת, ככל שהאדם הוא יותר רוחני, ככל שהמציאות היא יותר רוחנית, יש יותר התעניינות בעולם החומרי, יש יותר שייכות לעולם החומרי, זה בדיוק הפוך ממה שחושבים היום. המחשבה ההפוכה שאנשים רבים חושבים היום, זה תוצאה מהגלות. שבגלות באמת הרוחניות שהייתה יכולה להתגלות, היא רק רוחניות שמתנגדת לטבע. כמו שהרב אומר, הקדושה שרדה איתנו לחוץ לארץ, השכינה שרדה איתנו לגלות, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם, אומר הרב אורות התחייה כפחת, זאת השכינה נגד הטבע. חוסר היכולת לגלות רוח בחומר, קדושה בטבע. אבל השכינה שנשארה בארץ ישראל ולא זזה מעולם מארץ ישראל, זאת השכינה בטבע, קדושת הטבע. הרוח שירדה איתנו לגלות זאת הרוח שנבדלת מן החול, מן החומר. הרוח שנשארה בארץ ישראל זאת הרוח בחומר. אז כמובן זה תהליך אחד ארוך, זה לא פתאום ביום אחד הכל משתנה, הכל מתהפך. אבל זה שהיום אנחנו מוצאים תפיסה הפוכה, שככל שאדם הוא יותר רוחני, אז כביכול הוא יותר נבדל מהעולם החומרי, זאת תפיסה גלותית, שאנחנו צריכים להשתחרר ממנה לאט לאט, ודאי כחברה וגם כפרטים. מצד שני צריך מאוד להיזהר, כי כשהחול מתעורר, אז החול מתעורר. וכשהוא מתעורר, אז הוא מתעורר. הוא לא עושה לנו הנחות כשהחול מתעורר. הוא לא באמצע. כשהחומר מתעורר, אז הוא מאוד חומרני. הוא לא אומר, רגע, אל תשכח שהתעוררתי בשביל שהרוח תחול עליי. כשהחומר מתעורר, הוא חומרי מאוד. אז גם הרובד הנשי, כלומר, גם הנשיות הישראלית שחוזרת לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, היא נשיות שהיא מאוד מורכבת. היא מאוד מסובכת. יכולה, מצד האמת היא נשיות מאוד רוחנית, מצד שני זאת נשיות שיכולה להיות מאוד 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 חומרנית, מאוד מאוד חיצונית, מאוד מאוד שבויה בעולמות החיצוניים. עוד טיפה, נקרא עוד טיפה. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. איזה חייהם? החומריים. לא איזה מזל, יש לי עכשיו רוחניות, חזרתי בתשובה, אז כל העולם החומרי שלי לא שווה כלום, בוא נזרוק אותו לפח, עכשיו יש לי לפחות איזה עולם חדש, שבו אני מתמקד, העולם הרוחני. זה בדיוק הפוך. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות את החיים הטבעיים, כי הרוחניות מאירה את החיים הטבעיים האלה. ערך החיים אז הולך ועולה. חיים הטבעיים. ועל כן מבקשים אז בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים. שיהיו יותר בטוחים. יותר רחבים ונעים. דירה נאה, אישה נאה, כלים נעים, שתי גרסאות, מחריבים דעתו של אדם, גרסה שנייה מרחיבים דעתו של אדם. הרבה פירושים. פירוש אחד, בגלות מחריב. כי בגלות אי אפשר לחבר בין רוח לחומר. בגלות היינו צריכים להיות נשמות יותר זכריות. לא נשמות שיכולות לגלות רוח בחומר. בארץ ישראל אנחנו נשמות יותר נקביות. בארץ ישראל מה שמתברר זה שאנחנו נחש. חיביה. האם כל חי. אדם קורא לאישה חווה כי היא הייתה אם כל חי. היא מסוגלת לגלות את, ה, את, ה, את המקור האלוקי, את האם, את הקב"ה הוא נקרא אם. אמור לחוכמה אחותי את, אם גם יש פסוק, גם נקראת אחות, גם נקראת אם. בכל אופן היא נקבה. האפשרות לגלות את הקדושה גם במציאות הטבעית. לכן הנשיות הארץ ישראלית היא נקודה מאוד מאוד קריטית, מאוד מאוד חשובה. ועל כן בני אדם מבססים, אז כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, זה השכינה נגד הטבע. ואם אנחנו ננסה לחבר שם את רוח לחומר, שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. אבל בארץ ישראל, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. צריך להדגיש כאן הדגשה חשובה שלפעמים שוכחים אותה. לא כתוב ששלושת הדברים האלה הם דעתו של אדם. זה מרחיב את דעתו. יש דעה, יש דבר שהוא המרכז, האידיאלים, הערכים, המוסר, שאיפת החיים האמיתית, והעשייה בשביל כל זה, הפעולה של כל זה, ויש שלושה דברים שהם מרחיבים את הדעת, אבל זה לא בא במקום הדעת. בשם הרחבת הדעת אנחנו יכולים לפעמים להתבלבל ולהפוך את זה לעיקר. אישה נאה מרחיבה את הדעת, אם כן הדבר הכי חשוב אישה נאה. לא, חשוב אישה נאה בצדקותה, אישה נאה במידותיה, אישה נאה במעשיה. ואישה נאה בפיזיותיה, נקרא זה ככה, במראה החיצוני שלה זה מרחיב את הדעת, אבל זה לא יכול לבוא במקום הדעת. זה לא הדעת עצמה. בית נאה מרחיב, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. אבל לא יכול להיות שהדירה הנאה זה יהפך לדעתו של אדם. הוא יתמכר לדירה הנאה. כלים נעים כנל. אז לא להתבלבל, זה מרחיב את דעתו. זה לא דעתו. בחוץ לארץ זה מחריב את דעתו. בארץ ישראל זה לא דעתו. הדעה היא הרבה יותר ערכית ופנימית. אבל החיים החומריים הם מרחיבים את הדעת. ערך החיים אז הולך ועולה. ועל כן מבקשים אז בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים. שיהיו בטוחים יותר, שיהיו יותר בטוחים, יותר רחבים ונעים. אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה. שלום בין הכוחות. שלום בין הרוח לחומר, בין קודש לחול. בין שמיים לארץ. שלום בין רוח לחומר. אז ימלא שחוק פינו. כי הנה, השחוק זה כשאתה יכול לשלב ולחיות בהרמוניה את הכוחות. אז ימלא שחוק פינו לשונו נרינה. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה, שהיא לא רק מתנקרת ונבדלת מן החומר, כי הרוחניות הגדולה והנשגבה המקפת את הכל וחודרת אל תוך הכל, היא גם מקיפה את הכל מבחוץ וגם חודרת לתוך הכל מבפנים, סובב את כל אלמין וממלאת כל אלמין, ממלאה בנחלי עדניה האינסופיים הנבדלים גם את החיים הריאליים החומריים, ומזקחת ומצרפת ומזקחת אותם, נותנת להם את הערך, את העידון, את הקדושה, את השאיפה, את האידיאל. מפני שלפניה, כלומר לפני הרוחניות הגדולה והנשגבה, שבעצם מקור החיים זה הכל אחד, אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם. כי ביה השם צור עולמים. חזל אמרו, עולם הבא נברא ביוד, עולם הזה נברא בהי, סוגיות עצומות. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא צייר צור, אין צור כלנו, אין שיער כלוקנו, הקדוש ברוך הוא צייר שני עולמות, ושני העולמות האלה מקורם אחד, כי ביה השם צור עולמי. עולם הבא ועולם הזה זה ציור של אותו צייר. ואולם קצרי ההשגה, עד לכאן האידיאל. אם כן, האישה יותר כרצונות, תכף נראה, יותר רוחנית, זה מתבטא בכך שיש לה שייכות לעולמות יותר חומריים. ולכן, כמו שאמרנו הרבה פעמים פה, לכן אסתטיקה ודברים שקשורים לעניינים של חומר, זה מאוד מעסיק את האדם הנקבי, את האדם הנשי. וזה לא מגלה על חומרניות יתר. כלומר, יכול להיות שכן. בבסיס, בתשתית, בבירור הפנימי שצריכים לעשות לפני החתונה, זה האם זה שהיא שייכת לעולמות חומריים רחבים יותר, האם זה בא ממקום שהוא חומרני, והיא שכחה שבעצם ההתעוררות של החומר שבא זה בעצם כלי להופעת הרוח על גבי החומר הזה? ואז באמת היא חומרית, ואז באמת יש כאן בעיה. או שכשהיא עסוקה בעניינים חומריים, בעצם מה שמניע את הכל פה זה רוחני. זה דבר שחייב בדיקה לפני החלטה של חתונה.
אבל לא מודעים לזה.
מי לא מודע?
היא בעצמה לא מודעת היא מודעת,
היא מודעת. היא מודעת לזה, אנחנו לא מודעים לזה.
זה כמו מדורה, כן, שיש להבה, וככל שהיא יותר עצים, אז המדורה תהיה יותר גדולה. אבל לפעמים יותר מדי עצים מחבים את האש. אז הכתוב יפה שזה באמת, אבל אם שוכחים את העיקר, אז...
אישה, בחורה אמיתית, בוגרת, רצינית, יודעת באמת, אם היא כנה עם עצמה, האם העולם החומרי שלה וישייכת נוגע עם מקום רוחני או עם מקום חומרי. בחור שיוצא עם בחורה ומזהה בה את הצדדים החומריים האלה, אם הקשר הוא מספיק, הגיע לאיזשהו שלב של עומק, של, של, של מבט קצת יותר פנימי, הוא חייב לזהות. האם השייכות לעולמות החומריים האלה זה בא ממקום חומרי, או זה בא ממקום רוחני? אם זה בא ממקום חומרי, יש כאן עוד הרבה מה לטפל. אם זה בא ממקום רוחני, השמיני ש... הגברת היא כל כך רחבה, היא כל כך שמנה. ברוך השם. זה לא מצחיק. כמה אתה צוחק?
יש לך לדבר דבר באינטרנט.
המפייה הטבעית בחומר היא בעוצמה כזאת שפשוט זה נשכח. כמו שמסיעת שלום אומר שתרדות היום ועסקי הזמן, הם פשוט משכיחים איתנו את הנקודה.
אני לא יודע מתי פעם אחרונה. כלומר, אולי אני כן יודע, אבל נגיד שאני לא יודע. אני לא יודע מתי פעם אחרונה, אתה יצאת עם מישהי שחיפשה עגילים לאוזניים. כלומר, שני עיגולים מזהב או מכסף או מנחושת או מי לא יודע ממה, בשביל לשים על אוזניה. לא יודע כמה שעות יצא לך להסתובב בשביל לחפש סך הכל שני עיגולים מנחושת כדי לשים על האוזניים. עכשיו, אדם שבא מבית המדרש, זה פשוט משגע אותו. מה כל כך, א', מה כל כך חשוב בשני עיגולים מנחושת על האוזניים? ב', בסדר, יאללה, חשוב, בסדר. 5 דקות הולכים, קונים, אז זה נגמר. עכשיו, כשאתה רואה אותה מסתובבת 4 שעות, לחפש שני עיגולים מנחושת על האוזניים, הנקראים עגילים, אתה צריך לזהות עם איזה גברת אתה יוצא. אם אתה יוצא עם גברת חומנית שמשועבדת, ואז היא תתאה לך עוד 2.5 שבועות ולא תמצא את העגילים. או שאתה יודע שזה בא ממקום רוחני ויצרה את הפרופורציות האמיתיות הנכונות. אז או שאתה צריך להתבגר, או שהיא צריכה להתבגר. אחד משניים. או שאתה צריך להתבגר כדי להבין מאיפה זה נובע אצלה, כי אתה עדיין לא מדבר אליך אישית, כן? ואתה עדיין לא מכיר אותה. או שהיא צריכה להתבגר כי היא התמכרה לצעצוע החדש שהיא קיבלה, שזה החומר. אין דבר כזה. אני אומר עכשיו משפט שאני לוקח עליו אחריות. בחור שלא יודע לזהות, אם הגברת שאיתה הוא יוצא, היא חומרנית או רוחנית, כלומר השייכות של העולם החומר, הוא בא ממקום חומרי או רוחני, זה מראה שהוא עדיין צריך להישאר בבית המדרש ולא לצאת. אומנם יש סכנה שכשהוא כנס יותר לבית המדרש הוא יותר ייתה בטעות הזאת. זאת גם סכנה. אז פחות שייקח איזה סדנה, לא יודע מה, כן, נשאר כמה תלמידי חכמים, איך מגיבים לזה. ואולי, זה לא מצחיק בכלל, ואולי ניסיון החיים ילמד אותו לאט לאט איך צריך להגיב את זה בצורה נכונה. שנייה ידידי, רגע שנייה. אז יכול מאוד להיות שאנחנו עדיין ילדים ועוד לא מבינים איך לזהות את זה. אי אפשר להתחתן אם אנחנו לא מזהים את הנקודה הזאת. זה דבר שצריך להיות ברור וחד משמעי. אם אני לא יודע אם הבחורה שאני יוצא איתה היא חומרית או רוחנית, כי אני רואה שהיא שייכת לעולם חומרי רחב ואני לא יודע לזהות מאיזה שורש זה נובע, אז אי אפשר ככה להחליט להתחתן. ואני לא אומר, טוב, שמעתי בשיעור שזה נובע מהרוח, אז כנראה שאצלה זה גם נובע מהרוח. ואולי התחתנת עם מישהי שעוד לא גילתה את זה. אז היא מכורה, מחומריות. זה לא עניין של לשאול אותה. זה לא עניין של לשאול אותה. זה עניין של עומק קשר, עומק מבט פנימי, כדי לזהות מאיפה זה נובע.
מה ההבדל בין המילה למילה? אצל הגבר.
נגיע לזה יותר מאוחר. כשנגיע לשלא עשה אני אישה, נדבר על
זה. לא, אבל למה אין את זה לאישה? כאילו, למה זה דווקא בגבר?
למה אין ברית מילה לאישה? כי היא לא צריכה את זה. אצלה זה טבעי. כי אצלה זה טבעי, היא לא צריכה, היא לא צריכה שנעשה. היא לא, היא מתובדת. האיש שאין לו את הקשר בין הרוחני לחומרי, בבסיסו, אז הוא צריך שיעשו בו איזה תיקון. הוא צריך שיעשו בפועל, במציאות, בעולם הזה, איזה מעשה. שיחבר, שיצור את הברית הזאת. האישה לא צריכה את זה, היא נולדה ככה. היא בהווייתה ככה, היא במהותה ככה. היא לא זקוקה לברית מילה. רואה ואבוא אם נעשה לברית מילה, זה מראה שהיא לא מה שהיא צריכה להיות.
אברהם אבינו היה כזה, ובכל זאת הוא
עושה ברית. דרך אגב, ידוע על פי ההלכה, שיש תינוקות שנולדים נימולים. נכון? זה אומר שהם יותר נשיים. זה אומר שהם יותר אלוקיים. אומנם צריכים לעשות איזשהו משהו, איזשהו מעשה, בכל זאת כדי לעשות איזשהו פעולה במציאות שלנו, אבל יש תינוקות שנולדו באופן יחסי נימוליים, וזה מגלה שהם יותר רוחניים, שהם לא צריכים את התיקון הזה.
כן, על פי ההלכה, זה אינו צריכים להגיד,
שהם לא צריכים לעשות. לא, אבל סוף סוף הם גברים, עם כל הכבוד. כלומר, עם כל הצער, הם גברים, מה נעשה? בבקשה, מוטי. שנייה, נלך לפי הסדר.
קודם כל, אני צריך להסביר את המושג רוחני, כאילו אנחנו נותנים פה איזה אידיאל לחומר. ושאלה שנייה...
א', אנחנו נותנים אידיאל לחומר, כן.
לא, כאילו, חומר, אני אומר, לפני שאנחנו משליטים את החומר על כל העולם, אני אומר, צריך קודם כל לזקק קצת את הנשמה, ואחרי זה כבר להשליט את החומר.
אתה עכשיו אומר דבר אחר, שהוא לא הזווית שלנו כרגע. אנחנו מדברים כרגע על האידיאל. אתה אומר שכדי להגיע לרוחניות בחומר, צריך להתמקד ברוחניות הנבדלת מן החומר. בסדר, לא אמרנו שלא. אבל זו בדיוק הסכנה, שכשאנחנו בבית המדרש נבדלים מהרוחניות שבחומר באופן יחסי ונדבקים ברוחניות שמעל החומר, כשאנחנו הולכים אחרי זה להיפגש עם החומר, אנחנו מוצאים כל מיני כישלונות של בחורים שלא יודעים איך להגיב לרוחניות בחומר, כי מרוב שהם התלהבו מהרוחניות הנבדלת מן החומר, שכחו שיש רוחניות בחומר. זו בדיוק הבעיה. זו בדיוק הבעיה. אני אמרתי משפט כזה? סליחה, זה לא מה שאני אמרתי, זה מה שאתה שומע. אדם שומע מה שהוא רוצה לשמוע. אני אמרתי מה שאני חושב שצריך להגיד. צריך להגיד שבאופן עקרוני, הרוחניות, ככל שיותר עליונה, היא מופיעה בפוטנציאל בעולם חומרי. איך היא מופיעה? כשאתה תפגוש את הגברת המתאימה, אתה תזהה את זה. דרך אגב, אני אומר את זה בצורה עכשיו הפוך על הפוך. סליחה שאני אומר את זה ככה. את זה אני אומר לבנות בדרך כלל. יש בנות או נשים שאיבדו את הנשיות, שמרוב שהן עסוקות בעניינים רוחניים, אז הן שכחו שהן קצת נשים, שהן קצת נשיות. ואז אתה מוצא, נקווה שזה שוליים, אבל דרך אגב, עולם המדרשות הוא עולם, עולם המדרשות הוא עולם אדיר. הוא בנה את הצד הנקבי שבאומה ברמה שאולי לא הייתה אף פעם. מצד שני, יש כמו בכל דבר יתרון וחיסרון. אחת הסכנות של בנות לומדות תורה, שהן שוכחות שהן בנות. זאת הבעיה. כלומר, אם היא באה לפגישה עם המהר"ל, כמו שתמיד אנחנו אומרים, אל תתלהב. זה מראה שיש כאן בעיה. אל תגיד לי, כי אני פגשתי דברים כאלה. אני אישית, אבל פגשנו דברים כאלה. מה? זה קורה, גם זה קורה. שנייה, בואו נקשיב, כן, חבוד.
אם הטעם שגברים עושים ברית, אבל נשים לא, בגלל שאנשים הם יותר גבוהיות, יותר רוחניות, אברהם אבינו, הוא הגיע לשיא הרוחניות, לשיא הזהות, הקשר עם האלוהים, והוא עושה ברית.
צריך תיקון, גם אברהם אבינו הוא אדם מבין זכר. ברור. גיא, מה רצית להגיד?
הרב, נסתכל על חומר, נסתכל על רוחני, על הגיל.
על הגיל?
על הגיל. הגיל.
הגיל באוזן, כן. עין ג' י' ל', כן.
רוחני, יעני, מה, שהיא מתכוונת שהגיל הזה להיות נאה לפני בעלה?
נגיד.
וחומרי זה יעני שלהשמיש...
תראה, תראה, אני חי... טוב, טוב, טוב שאתה שואל. כשאישה עונדת את הגילים, היא לא אומרת לשם יחוד קודשה וחושינתם. אינני בא לאחד שם י' כ' ו' כ' על ידי ענידת הגיל זה. זה, אם זה היה ככה, זה היה פשוט. זה לא ככה. זה זרם של חיים שצריך לזהות את העומק הפנימי שבו. זה לא עניין טכני. זה לא שהיא אומרת לשם יחוד ואז זה מתגלה שהיא... ואז מתגלה שהיא רוחנית. זה זרם חיים. זה דברים שדורשים מבט עמוק מאוד. אני לא יכול להגיד הגדרה איך מבררים את זה, איך בודקים את זה, אבל זה ודאי דבר שהוא צריך בדיקה, זה קריטי לבדיקה. אבל כשהיא לובשת את הגיל, זה לא כמו שאדם ממין זכר, לצערנו. כשהיא עונד את הגיל, זה לא כמו שאדם ממין זכר עונד הגיל, זה משהו אחר. הוא סתם מנסה להיות נקבה. זה משהו עמוק מאוד, זה זרם חיים רוחני עמוק מאוד שצריך לזהות אותו. זוג שלא הגיע לבירורים האלה, אז הם לא יכולים להחליט אם מתחתן או לא. יש בנות, אוקיי, אז הן מקפידות על דברים אחרים. נזם זהב, אתה יודע מה ההמשך. טוב, מי רצה לומר בסוף משהו? מישהו, כן, בבקשה. רגע, שנייה, ידידי, יש כאן עוד כמה אנשים.
אולי אפשר לזהות את הדירות. שאם יש בחורות למשל, שאם הן לא קונות משהו ביום מסוים, אז הן פשוט...
מתות.
זה משהו, אין, זה משהו חובה אצלנו.
אובססיבי, לקנות כל יום משהו אחד. טוב, אז לא צריך להגזים לקנות כל יום משהו אחד, אבל ודאי שערך הקנייה, שנדבר עליו בהמשך, ערך החידוש, ערך החידוש, ערך החידוש, זה לא הקנייה. זה ערך החידוש, שנדבר על זה שאישה יותר דומה ללבנה, והאיש יותר דומה לשמש, נדבר על זה בהמשך, שהשמש היא קבועה והלבנה משתנה, מתחלפת. זה קשור להמון תחומים, מצבי רוח, רגש, הורמונים, זה קשור להמון דברים. האישה יותר ללבנה, ולכן היא זקוקה יותר לחידוש הזה, להתחדשות הזאת. ואם היא לא מתחדשת, ברבדים החומריים גם, אז היא מרגישה שמשהו ברוח שלה חסר. מצד שני, לא צריך להגזים, גברת. בלי קשר אם אני הבן של רוטשילד או לא. גם אם אני הבן של רוטשילד, זה לא קשור. כן.
למה כתוב בכל זאת בגמרא שבענייני שמיה, בכל זאת הגבר הוא זה שמחליט?
לא. הגמרא אומרת שאדם צריך לשמוע בעניינים של שמיים, שזוג צריך לשמוע בעניינים של שמיים לבעל, ובעניינים של מי לדי אלמה, צריך לשמוע לאישה, עד כדי כך שהגמרא אומרת שם ביטוי, גחין ולחיש לה. כלומר, הבעל צריך להתכופף. יש ביטוי כזה בגמרא במסכת שבת, נחית דרגה ואיסב איתתה. אדם יורד כאילו בדרגה ומתחתן עם אישה. לא שיורד בדרגה, כי היא יותר חומרית. הוא יורד בדרגה אל העולם החומרי. שלה, שהוא בעצם רוחני. ואם הוא לא מגיע למצב הזה שהוא מסוגל לרדת מהרוחניות הנבדלת אל הרוחניות המציאותית בעולם הזה ולהבין איך הרוחניות הזאת, איך החומריות הזאת היא בעצם רוחנית, אז הוא לא יכול להתחתן.
למה בכל זאת מקשיבים לא בעניינים?
במי לדי אלמה? נדבר על זה בהמשך. עוד לא סיימנו, רק בהתחלה. נדבר על זה בהמשך. יש כאן כמה שאלות ברשותכם. רגע, בואו נקרא. אם אפשר לדפדף? טוב, לא מדפדפים. שאלה 2, אילן אומר, הערה באלף, מצד אחד, ככל שהקדמה בעולם ובארץ מתקדם, זה סימן שהעולם יותר רוחני, ודאי. לכן באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה, כלומר המדע, טכנולוגיה, תעשייה, לכן אנחנו חיים בעולם שזרם החיים הפנימי שלו הוא רוחני מאוד, ושהגאולה השלמה יותר קרובה. מצד שני, הגאולה לא יכולה להתקיים, בזמן של אדם וחווה. לא הבנתי. מה זאת אומרת הגאולה לא יכולה להתקיים בזמן שאדם וחווה? לא הבנתי. טוב, אילן שואל עוד שאלה. אם אישה מבזבזת ללא גבול, איך אפשר לבלום תופעה זו? החבצלת 14 ירושלים. חס ושלום. זה שאני יודע שהיא יותר רוחנית, זה לא עוזר לי. טוב, מישהו נשוי רוצה לתת פה פתרון או עזרה לאילן? בבקשה, אתה לא נשוי אבל. איך עוצרים בזבזנות יתר? זה מה שאני שואל. רגע, אז לגיא יש עצה לאילן. בבקשה, גיא.
כמו שהרב אומר פה, שהרוחנית מתגברת, אז אפשר למצוא דברים רוחניים בממדים החומריים, אבל יש ערך לריבוי, שהאישה מוציאה הרבה גם אם היא רואה את זה באופן רוחני, מוציאה הרבה דברים באופן חומרי, אז זה לא בא לידי ביטוי, זה לא מהצד הרוחני, זה מצד אחר.
כלומר, אתה מסכים איתו? כן, אבל אני רוצה מישהו שייתן לי, ייתן לו תשובה, מוטי. רגע. לרווקים, זה הולך להיות עכשיו מאוד מעניין מה שהולך להיות פה עכשיו. רגע, שנייה, מוטי, בבקשה. לא, בשום פנים ואופן, גם אמרנו. גם אם יש לו כסף, אסור לבזבז יתר על מה שצריך. מה זה עושה? זה לא זה החיים שלה. אתה מקודם אמרת הפוך, עכשיו אתה מתאפר את זה השני.
לא, שאלה להקשיב. אני אומר, אם זה השמחה של לקנות דברים.
השמחה של האישה זה לקנות, אבל לא להגזים.
שאלה
אולי להגזים. אוקיי, אני רוצה שמישהו יעזור לו, לאילן הזה. קובי, בבקשה.
השמחה שלה זה לקנות פסיק, שלך זה שהיא לא תגזים.
טוב, אילן, קובי, מה אתה אומר?
לשחרר.
מה זאת אומרת?
להפסיקו עם כל הדיבורים האלה, הרבה עם הרבה, שחררו, הכל יחזור לכם בגדול, בענק, נכון?
לשחרר בלי מעצורים.
שחררו, הכל
לא נראה לי שאילן ישתכנע, דרך אגב. דוד, מה אתה אומר? קובי הבין את זה, בסדר. לשחרר זה תן יחסית חופש, ואל תדאג, היא תדע לרסן את מה שצריך. טוב. אבל שלא יהיה חס ושלום איזה מין, שלא תהיה אווירה שהאישה איזה מין כספומט מעליך, זה לא בדיוק ככה. כן, בבקשה דוד. דוד.
אני חושב שאם האישה יודעת שאתה מחשיב אותה שהיא הראשונה של כל החיים שלך, היא הכי חשובה לך, אתה אומר לה, בואי אני רוצה לקנות לך דברים, בואי נלך לקנות, בואי נלך לקנות לך בגדים, עוד דברים. היא רק שומעת את זה, לבד היא מתמלאת מזה. אם אתה לא, אתה אומר לה, אז גם בגדים שלך, נדחה אותם לשבוע הבא, עוד שבוע, עוד שבועיים, זה חסר לה, היא רוצה את זה, היא תילחם בזה כמה שיותר. זה הדבר הראשון, אם הדבר השני...
רגע, רגע, שאני רוצה להתרגם מה שדוד אומר, כי זה חשוב. דוד אומר שהצורך החומרי של האישה הוא לא צורך חומרי במובן הפיזי המעשי, אלא צורך חומרי במובן של ההופעה, של התכונה, של הרעיון, ולכן אם האיש יוזם את הקנייה לפני שאשתו מתחננת על הקנייה הזאת, אז זה באיזשהו מקום מסביע אותה. עכשיו, זה עוד פעם, זה לא שחד ושלום, האישה היא איזה מין פסבזנית, שלא תהיה פה אווירה, אבל זה נכון, כלומר, ההופעה הכלכלית שבזוגיות היא צריכה לבוא בדרך כלל לכתחילה מהבעל, ובכך הוא בעצם ממלא אותה, אני לא אומר שהיא לא תקנה, אבל היא תקנה באיזונים הנכונים יותר. זאת, זה, אני חושב, פתרון אחד שהוא מאוד אמיתי. שני, רק שנייה, אני חושב, שנייה. את זה לא מזהים אחרי החתונה, זה מזהים לפני.
הדבר השני זה שאם יש לכם את הגבול שלכם, ככה וככה הכנסות, ככה וככה הוצאות, יש לנו מה לבזבז בחודש, ראש חודש, חג, וזה ברור שאני קונה, ברור שאני רוצה לתת. יש לנו את הממדים שלנו, מתי כן, מתי לא. כמו שהרב אמר, עת כנס, עת להיכנס, עת לצאת. יש את הזמן הזה.
אוקיי, בקיצור, אומר דוד, אם הזוגיות היא נבנית בצורה נכונה, על פי הפרופורציות הנכונות בין הרוחניות לחומריות והזמנים השונים, אפשר ליצור את הסדר הזה. נכון, אני חושב שזה נכון מה שהוא אומר. אייל, מה עושים עם רגש החידוש של האישה? חשוב שהרווקים ישמעו את כל זה. מה עושים עם רגש החידוש של האישה שמביא לבזבוז כספים וקריאה נואשת לפעמונים שיצילו את הבית? טוב, קודם כל היה ל... קודם כל, ההערות האלה הן הערות חשובות, רק לראות שאנחנו נוגעים פה בסוגיות מאוד מאוד מעשיות. בוא נאמר ככה, זוג שלא יודע לפתור לעצמו את היחס הזה, שילך באמת לעזרה. אם זה פעמונים או גוף אחר. בן אורי, השמחה של האישה והאיש בקניות יכולה להיות שלמה רק אם בעלה הוא המוכר. טוב. בית מירושלים, לשלוח אותה לשיעורים של רימונים. מה זה רימונים?
רימונים
זה פעמונים שניים. אבל זה לא לשלוח אותה, זה עניין של זוגיות, זה עניין של הבית. זה לא שיש כאן, האישה היא בעיה ואני מושלם, בוא נשלח אותך לטפל בבעיה. זה הבית צריך לבנות. אני מאוד מזדהה מה שדוד אמר. כלומר, אם הזוגיות נבנית בצורה בריאה, עם אלה הבזבזנות יתר הזאת היא תהיה הרבה יותר מרוסנת, הרבה יותר מאוזנת. האישה תיזום את האיזון הזה ואת הריסון הזה. זה ברור ופשוט, הניסיון מוכיח את זה. כן, יוסי.
תורון לבזבזנות של האישה. כמה שיותר מהר, בעזרת השם, לעשות ילד, ואז כל הבזבוזים הולכים לילד. ושם נרסן
את זה. לא מדויק. פשוטך, לא מדויק. צביודה נוביק, שאלה ראשונה, צביודה שלנו, שואל, על פי מה שאנחנו אומרים, אם אפשר לדפדף, על פי מה שאנחנו אומרים, צריך לחתן את כל הנוער כבר בגיל 16. לא בגיל 16. חזל אמרו 18, אפשר אולי עוד טיפה להמשיך, לא טעו חד ושלום, עוד טיפה להמשיך הלאה, כדי שיבצר האיזון הזה בין הרוחני לחומרי בצורה נכונה. טוב, בואו נקרא. הלאה, נדב.
מה זה עם ככל שאדם יותר רוחני, ככה מקור החיות שלו יותר פנימי, הוא פחות חיצוני. זאת אומרת, את מה שהחיות הזאת שמצליחה להופיע גם מבעד למסך החומר, הוא מוציא אותה פנימה, הוא לא צריך שהחומר יספק לו את החיות. זאת אומרת, הוא כבר נמצא בשנטר המרכזי.
המשפט הזה הוא נכון אצל אדם ממין זכר, הוא נכון גם אצל אדם ממין נקבה, ואצל אדם ממין נקבה הוא לא נכון עד הסוף. כלומר, אדם ממין זכר, השלטר שלו מונח על התשתית הבסיסית, שזה המילוי ההתחדשות הרוחנית, משם הוא ממלא את החומר, הוא לא זקוק לזה. אישה צריכה, או, אני חוזר, אישה באופן טבעי, באופן אמיתי, כלומר תכונתי, איך שהיא בנויה, בדרך כלל, היא בנויה שהשקר שלה הרוחני הוא ממילא פועל על המציאות החומרית שלה. ואז מילא היא צריכה גם את הביטויים החומריים. פחות, פחות, איש הרבה פחות זקוק לזה.
אז אם הוא פחות רוחני, אז הוא
הרבה יותר חומרי. איש הוא פחות רוחני, איש פחות רוחני, ולכן הוא הרבה יותר חומרי, ולכן כלפי חוץ הוא נראה הרבה יותר רוחני, כי הוא רוצה לברוח מהחומריות האמיתית שלה הוא שייך. ולכן הוא בחור ישיבה. הכל הפוך על הפוך, בדיוק, זה בעצם המשפט, הכל הפוך על הפוך. האיש הוא יותר חומרי, וכלפי חוץ הוא נראה יותר רוחני, כי הוא בורח לבית המדרש. אבל מצד האמת הוא יותר חומרי, ולכן הוא חייב את האיזון הרוחני כדי לעקר בעין וקוף, לעקר קצת את החומריות יתר שלו. אישה בדיוק הפוך, אישה היא יותר רוחנית, אלא שכלפי חוץ היא נראית יותר חומרית. כדי שהיא תוכל באמת לגלות את הרוחניות בחומריות, אז היא צריכה להיות פשוט טבעית, היא צריכה להיות פשוט נורמלית. ואם לא, אז בעלה מתחתן, היא מתחתנת עם בעלה, בעלה מתחתן איתה, היא מתחתן ביחד, ואז מתחילים להיווצר האיזונים האלה. כן, אלון.
שמעתי פעם סיפור על על אחד שבא לפני רב בבעיה כזאת של שאשתו כל הזמן מבזבזת לו כספים וכל
מיני... מה זה מבזבזת? לא. לא, אני מרגיש שהמנגינה של ה-20 דקות האחרונות היא לא כל כך נורמלית. מבזבזת? לא. זה להם, זה שלהם. אין פה שני חשבונות בנק. דרך אגב, יש כאלה שפתרו את הבעיה, את הבעיה, את המציאות הזאת, בצורה כזאת, חשבון בנק שלך לעבודה שלך, חשבון בנק שלי לעבודה שלי, בכסף שלך תעשי מה שאת רוצה. זה נורא. זה אף פעם לא התחתנו. מה זאת אומרת, שני חשבונות בנק ועוד החשבונות האלה מתמלאים על פי הפרנסה של כל אחד. נורא והיום. אוקיי. פלוני. פלוני, תראו מה פלוני אומר. אשתי בזבזה 300 אלף שח מהפיצויים שלנו מהגירוש מהגוש. בגלל שרוצה להתחדש כל הזמן. קיצור, הבעיה של היושבים פה שהולכים למסעדה ומוציאים 100 שקל, זה 300 אלף שקל פה. בגלל שרוצה להתחדש כל הזמן, הבעיה שהתאבון הזה לא נגמר, כיום אין לנו מספיק כסף לבנות בית, אז אפשר להרגיע את אותו אחד שאומר שחרר. קיצור, הוא שחרר והכל השתחרר.
כמו שהבחור שם אמר, אז היה לו 600 אלף שקל בחשבון. אבל בגלל שאנחנו לא משחררים עם כל הלב ולא זורמים ולא הולכים עם האישה, אלא קחי את הכרטיס אשראי ותגייסי אותו, אז תגייס אותו. אבל אם אנחנו נלווה אותם ונלך איתם ונאהב אותם ונתייחס...
יש פה הערה מאוד יפה, ראיתי בחצי עין. אלעד, האם איבדנו את הטבעיות? סבא שלי לא היה צריך לבדוק אם סבתא שלי קונה גילים מתוך רובד רוחני או חומרי. איזה יופי.
סבא גדול.
אבל זה כנראה, זה תופעה ארץ ישראלית, התופעה הזאת. כלומר, אין פה מה לבדוק. אם זה רוחני, אז זה רוחני. אז רואים את זה, זה זרם החיים, זה זרם החיים. כמו שאמרתי מקודם, זה לא אם היא אומרת לשם איכות קודשה וחוש, אני תהיה לי כשהיא עונת את הגילים. זה בא במקום טבעי, זה בא במקום של זרם חיים נורמלי. טוב, בואו נסיים רק את החלק הזה ברשותכם. ואולם קצרי ההשגה, כלומר אותה התפיסה שרואה את הדברים בקצר, רואה את הדברים בצד החיצוני שלהם, אפשר להמשיך טיפה? שרואה את הדברים בצד הקצר שלהם, בצד החיצוני שלהם, ואולם קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, זה נכון כלפי החברה כולה ונכון כלפי הצד הזכרי או הנקבי, בעיקר אולי הנקבי, מתנפלים על החידוש הזה ובקינתם לחומריות שהוא הצעצוע החדש שהם קיבלו, אחרי שקיבלנו אחרי 2000 שנה של גלות, שלא היה יכולת להורר את כוח החומר שהרוח אמורה להכיל את עצמה עליו, ובקינתם לחומריות, הם מבקשים לבטל לגמרי את הרוחניות, ואז מתחיל להיווצר נתק בין קודש לחול, בין רוח לחומר. שלדעתם הרוחניות היא סותרת את החומריות החביבה עליהם, והם מעבירים קו בין החומריות ובין הרוחניות. אומר הרב, הכל זה כמובן טעות, והעולמות שהם באמת אחד נפלגים אצלם לשניים הסותרים זה את זה, ועם ישראל גוי אחד בארץ, גוי אחד מאוחד, רוצה את הכל באחדות שלו, שהשניות שנועה לו על פי שורש נשמתו. זה השם של המאמר, אחדות ושניות. האם אנחנו מבינים שהכל נובע ממקום אחד, או שאנחנו חושבים שיש כאן שניים שהם שונים, ולכן הם לא מחוברים ואין אפשרות לחבר אותם. לכן עם ישראל גוי אחד בארץ, שהשניות צנועה לו על פישורת נשמתו, מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות מסבה לו צער גדול ועמוק. זה אולי אחת הסיבות העמוקות יותר לתסכול של הבחור הרווק, שהוא יודע שהוא מצד עצמו מנתק בין חול לקודש, בין חומר לרוח. הוא חי בנתק הזה, ולכן הוא כל כך זקוק להתחתן, לא לעצמו אלא לביחד, כדי לגלות את נקודת ההשקפה האמיתית של התורה, שהיא החיבור בין קודש לחול, שמופיע דווקא אצל הנקבה יותר מאשר אצלו. לכן הצער הזה, הצער הגדול והעמוק הזה, זה אולי אחת הסיבות לרצון שלנו, לכמיהה שלנו להתחתן. זה בא ממקום עמוק, זה בא גם מהמקום הזה. והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות, אל החופה. אין עם ישראל יכול לסבול את השניות שהיא עבודה זרה. שהיא עבודה זרה זה משפט חמור, כי השניות הזאת היא בעצם מגלה שכביכול חס ושלום, המקורות של שני הצדדים האלה זה מקורות שונים. אבל אנחנו יודעים שהמקור הוא אחד. והוא בא בקור ברזל להזדכך ולהינקות מחילתה של עבודה זרה זו. וכן הנישואין, זה בעצם איזשהו סוג של ביטוי של הופעת רוחניות יותר עליונה, שמתגלה בעולם חומרי יותר רחב, עם כל הסכנות והבלבולים, אבל מצד שני עם האידיאלים הגדולים שאנחנו צריכים לגלות בתוך המציאות המסובכת הזאת, אבל האידיאלית הזאת. טוב, זה פחות או יותר. על פי זה ברור מדוע אישה מברכת שעשה לי כרצונו, כי באמת היא יותר רצונו. אז למה הוא מברך שלא עשה לי אישה? טוב, אז על זה נדבר פעם הבאה, ורומזים שיש עוד כמה שאלות פה. יוד, מה אתם הרווקים מבינים? אישה הרבה פעמים מוותרת מעצמיותה למען המשפחה. הם כל חי אמרנו. כבר נסביר מה שהוא אומר. כשתתחתנו תבינו, חסד גם מתבטא בחומריות. ואישה מקבלת מבעלה שהוא שכל ודין, וטוב שיש איזון. כלומר, זה שאישה מוציאה כביכול החוצה, זה כי היא כל הזמן נותנת, היא כל הזמן נותנת החוצה. אז היא שייכת אל המציאות של הנתינה, אם כל חי, היא מסוגלת, זה נראה בהמשך. כשנדבר על סוגיית אמצעים ומטרות, בעיקר בפסקת 9 ו-10, אז יתברר מה שאומר כאן יוד, והוא צודק ב-100%, אבל נשמור את זה להמשך. אילן, האם אישה שהולכת יותר לשיעורי תורה, זה יכול לבלום את המותרות? עליית רוחניות אצלה גורמת לירידת חומריות? כיצד נוגד, לא מבין, למה שאמרנו פה? אישה הולכת לשיעורי תורה, זה תמיד טוב. מצד שני צריך לדעת שאולי לא משם יבוא הפתרון לבעיה. אני חושב, אני אומר את זה עכשיו בשיא הרצינות. זוג שיש לו בעיה בנושא הזה, קודם כל שיבדוק את עצמו לגבי הזוגיות שלו, לגבי האחדות שלו, לגבי ההרמוניה שבתוכו, לגבי הביחד, האם יש כאן אחד ליד השני או אחד עם השני. לא יכול להיות שיהיה כאן אחד ליד השני וכל מיני נאבקים. אל תוציא, כן תוציא, כן תוציא, אל תוציא. אלא יש כאן איזה ביחד. בית, אם לא מצליחים לפתור את העניינים בתוך עצמם, לא בושה ללכת לייעוץ, עזרה, גם בנושא הזה, כי הנושא הזה הוא בעצם אולי ביטוי לסוגיות יותר עמוקות. כלומר, אי ההתאמה בנושא הכלכלי, זה בעצם אולי איזה קרחון של איזושהי נקודה שצריכה טיפול יותר יסודי. לכן לא בושה ללכת גם לפעמים לעזרה, והעזרה הרבה פעמים עוזרת מאוד. טוב, אז התקדמנו היום, לפחות בהתחלת הסוגיה. יישר כוח. היום אחרי צהריים